كول إيران
كولها ربكاها إسلامية ميت طهران كولها إيمت هتسيدك بها شلوم إكنش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم ليشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار 19 مترين بتقدر شل 15150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro הכתובת בטלגרם איראן רדיו
כאן כל איראן מטהרן, אנו משדרים את התוכנית שלנו היום שלישי 8 באוקטובר 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, ואחר כך את החדשות ואת הפרשנות מכל איראן. מאחלים לכם האזנה נעימה והרבה.
דעות ופוליטיקה
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. אחרי ההורדה הכפולה של דירוג האשראי של ישראל על ידי חברת מודיס, גם סוכנות דירוג האשראי S&P הורידה את דירוג האשראי של ממשלת ישראל בדרגה אחת, מדירוג A+ לדירוג A. לדירוג החדש נוספה תחזית שלילית, שפירושה שב-S&P מייחסים סבירות משמעותית להורדה נוספת בעתיד. בהודעה נאמר כי הורדת הדירוג נעשתה כתוצאה מהתגברות הסכסוך עם לבנון, לרבות בשל איומים ביטחוניים ישירים במקרה של ירי רקטות נגד ישראל. התחזית השלילית משקפת גם את הסיכון למלחמה ישירה יותר עם איראן, אם כי זה לא תרחיש הבסיס הנוכחי של החברה. ב-S&P מביעים חשש מהידרדרות המצב הפיסקלי של ישראל. החברה צופה צמיחה אפסית של ישראל ב-24, בניגוד לאוצר שחוזה עדיין צמיחה של 1.1%. בחברה חוזים צמיחה של 2.2% בלבד ב-24, הורדה חדה של התחזית לעומת הצפי הקודם של 5%. מאזינים יקרים, כמו כן, החברה מעריכה שהגירעון ב-24 יעמוד על שיעור של 9% מהתוצר וירד לשיעור של 6% מהתוצר ב-25. הנתון שאליו מתייחסים בחברה הוא הגירעון של הממשלה הרחבה השונה מהגירעון התקציבי הרגיל, שאחריו עוקב משרד האוצר. פעולת הדירוג של S&P הייתה אמורה להתבצע במועד הקבוע בנובמבר, אך לאור ההתפתחויות בזירה הגיאופוליטית ולאחר התנהלות הממשלה הישראלית, החליטה חברת הדירוג להקדים את הורדת הדירוג. הדירוג החדש A עדיין גבוה בשתי רמות מהדירוג המקביל של מודיס. ההערכות הן כי חברת הדירוג השלישית פיץ' תבצע גם היא בקרוב הורדת דירוג נוספת לישראל. זו הורדת הדירוג השנייה שישראל סופגת השנה מ-S&P, לאחר שהחברה הורידה באפריל את דירוג האשראי של הממשלה בדרגה אחת מ-AA- ל-A+. אז נימקה החברה את הורדת הדירוג בהתעצמות העימות עם איראן, המגבירה את הסיכונים הגיאופוליטיים לישראל. כבר באוגוסט S&P פרסמה עדכון מיוחד למשקיעים שבו הזהירה מפני סיכונים הולכים וגוברים להסלמה ביטחונית על רקע ההתנגשויות בפועד שוקר בבירות ואסמאעיל הנייה בטהרן ועל רקע החשש מתגובה קשה נגד ישראל. החלטת חברת הדירוג S&P באה בתגובה להימשכות המלחמה, העלייה בסיכונים הגיאופוליטיים והשפעתם על הנתונים הפיסקליים וביצועי המשק. עד כאן, מאזינים יקרים. כאן כל איראן, השעה 3:30. מנהיג המהפכה בירך את נבחרות הטקוונדו לבנים ובנות. מנהיג המהפכה אייתולה סייד עלי חמנאי בירך את נבחרת הנערים והנערות של איראן בטקוונדו על זכייתה באליפות עולם לנוער. מנהיג המהפכה הביע את צביעות רצונו מההצלחה הזו, ובירך את הספורטאים, את הצוות הטכני של הנבחרת הלאומית ופדרציית הטקוונדו האיראנית על הזכייה בעמדה הנבחרת. יש לציין כי אליפות העולם ה-14 בטקוונדו לנוער החלה ביום שלישי 1 באוקטובר בהשתתפות ספורטאים מ-96 מדינות בצ'אנצ'און, דרום קוריאה, ונמשכה עד יום ראשון 6 באוקטובר. נבחרות דרום קוריאה וקרואטיה שובצו במקומות השני והשלישי של הטורניר. נבחרות הטקוונדו של איראן לנערים ולבנות זכו בתואר אליפות העולם של דרום קוריאה. לראשונה זכתה נבחרת איראן לבנות ובנים ב7 מדליות זהב, 2 מדליות כסף ו3 מדליות ארד. לפי פארס טודיי, נבחרת איראן זכתה בעבר פעמיים בתואר אליפות העולם בקבוצת הפנים ופעם אחת בקבוצת הבנות. אבל זו הפעם הראשונה שהיא הופכת לאלופת העולם בשתי קבוצות של בנות ובנים בו זמנית. שר החוץ אבאס ערכצ'י התייחס להתפתחויות האחרונות באזור, אזור מערב אסיה, ואמר כי ישנה התאגדות בין כל חזיתות הקטקוממות נגד ישראל. הוא הוסיף כי אם ישראל תנסה לפגוע באיראן, התגובה תהיה חמורה מאוד. تهران تومخت به هتکوممود ال کل یخولوتیها ולא חוסכת במאמצים לשם כך. אנחנו מכירים היטב את בנק המטרות בישראל, והטילים שלנו מסוגלים לפגוע בכל מטרה. לרגל יום השנה הראשונה למבול אל-אקצא, הבהיר סגן מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בלבנון כי האויב הציוני אמריקה והמערב מנסים ללחוץ עלינו כדי להפחיד אותנו, אבל לעולם לא נפחד או נבהל, כי אנחנו ילדיו של החלל ואדון ציר ההתקוממות סייד חסן נסראללה. נעים קאסם הוסיף כי לאומות האזור יש אמון מוצק בדרך ההתקוממות. מבצע מבול אל-אקצא היה תחילתו של שינוי מערב אסיה כתוצאה לנוחותה ותפקידה של ההתקוממות. נעים קאסם הדגיש כי מבצע מבול אל-אקצא היה תחילתו של השינוי במערב אסיה. אם המערב לא היה תומך בישראל, המשטר הישראלי לא יכול היה להמשיך. אמריקה היא שותפתם של הפולשים בארצנו. לדברי נעים קאסם, ההתקוממות של עזה היא אגדית, והיא עמדה איתן כבר שנה אחת, והיא מסוגלת לעמוד אפילו יותר. ההתקוממות של עזה והגדה המערבית והפעולות בתוך השטחים הכבושים מראים שאי אפשר להביס את האומה הפלסטינית ואת ההתקוממות. לפי סוכנות הידיעות אירנה, ויליאם ברנז אמר בשולי ועידה ביטחונית ב-EC איסלנד בג'ורג'יה כי אין ראיות להחלטת איראן לבנות נשק גרעיני. ואם איראן תעשה דבר כזה, ארצות הברית ובעלות בריתה יוכלו לחשוף זאת מיד. ברנז טען כי איראן קדמה את תוכנית הגרעין שלה באמצעות צבירת אורניום מאושר לרמות הקרובות לרמה הצבאית. וכתוצאה מכך, במידת הצורך, תוכל איראן לספק במהירות מספיק חומרי גלם לפצצת אטום. במצב זה למדינות אחרות יהיה פחות זמן להגיב. לדברי ברנז, אין ראיות לכך שאיראן שינתה את ההחלטה שקיבלה בסוף 2003 להשעות את תוכנית הנשק שלה. על רקע המתיחות בין איראן לישראל ואפשרות מלחמה, הוסיף ראש ה-CIA כי הוא לא חושב שמנהיגי ישראל ואיראן מחפשים מלחמה בקנה מידה מלא. אולם עדיין קיים חשש להסלמה. לפי תוצאות סקר, רוב הציונים מרגישים מתוסכלים וחסרי ביטחון בשטחים הכבושים. הטלוויזיה הציונית הודיעה בהסתמך על תוצאות סקר כי 61% מהציונים מרגישים שאינם בטוחים בפלסטין הכבושה. לפי פארס טודיי, הטלוויזיה הישראלית דיווחה גם כי מתוצאות הסקר הזה עולה כי 35% מהציונים סבורים שישראל הפסידה במלחמה עם חמאס. כמו כן, על פי סקר זה, 41% מהציונים המתגוררים בשטחים הכבושים הצהירו כי האמון שלהם בצבא נפגע. על פי תוצאות הסקר הזה, גם 86% מהציונים הצהירו כי אינם מוכנים לחזור לאזורי מגוריהם בעיירות בעוטף עזה לאחר תום המלחמה. מוקדם יותר פורסם בעיתון זמן ישראל כי רק בשישה החודשים הראשונים של המלחמה נגד עזה עזבו 550,000 ציונים את השטחים הכבושים.
דובר הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות חמאס אבו עובידה מסר הצהרה מצולמת ראשונה זה שלושה חודשים ואמר כי חלפה שנה מאז מבצע הקומנדו המקצועי והמצליח ביותר בעידן המודרני. מבצע שטלטל את האויב הציוני ושינה את פני האזור ובו פגענו באויב במתקפת מנה מסיבית. אנו קוראים לאחינו בגדה המערבית להסלים את ההתקוממות. הוא הוסיף כי החלטנו להמשיך במלחמת התשה ארוכה שתעלה מחיר יקר לישראל אם היא תמשיך בתוקפנות. העם הפלסטיני הפך לאגדה בזכות סיפורי הגבורה של הלוחמים הפלסטינים ורצועת עזה מלמדת את העולם את משמעות הכבוד, אהבת הארץ, השאיפה לחירות, המאבק בכובשים והעמידה האיתנה ההיסטורית. הוא הדגיש כי הסיוע האמריקני לישראל ייפסק בעתיד, לדברי אבו עובידה. מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס בחול חאלד משעל אמר כי המלחמה הרצחנית של ישראל על רצועת עזה תישאר נקודה שחורה בהיסטוריה של ישראל ואות המבשר את חיסולה בקרוב. בדברים שנשא לרגל יום השנה לשבעה באוקטובר אמר חאלד משעל, המתקפה האמיצה של גירוש הכיבוש והישות הציונית חזרה לנקודת האפס. היא מתמודדת במלחמה על קיומה וחבל התמיכה הבינלאומית בישות הציונית הולך ונקטע בהדרגה עד שיקטע לחלוטין. הוא הוסיף, המתקפה הוכיחה שדרך האימות היא הדרך האפקטיבית לממש את התוכנית הלאומית של האומה הפלסטינית. חאלד משעל קרא להגביר את המאבק בישראל ולפתח חזיתות נוספות במלחמה נגדה. רשת אל-ערבייה דיווחה כי מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס בעזה יחיא סנוואר יצר לאחרונה קשר עם הנהגת התנועה בקטר לאחר זמן שניתק את הקשרים. לפי הגורם, סנוואר ניתק את הקשר רק אחרי שסיפק להנהגת התנועה קווים עיקריים למסע ומתן לעסקה עם ישראל, יחד עם הוראה חד משמעית שלו ללא להתפשר על אף אחד מהעקרונות שהציג יחיא סנוואר. נציג אונרווה, פיליפ לזריני, הצהיר אתמול שני כי שנה של מלחמה אכזרי הפכה את עזה למקום קבורה עבור עשרות אלפי פלסטינים וביניהם מספר גדול של ילדים המתמודדים עם סבל יומיומי בלתי ניתן לתיאור. בהצהרה שפרסם לזריני תיאר את מציאות חייהם של 2 מיליון תושבי עזה הנמצאים במצור כטרגדיה יומיומית, הכפייה לעזוב את בתיהם, המחלות, הרעב והמוות הפכו לשגרה עבורם, בעוד המלחמה מותירה הרס ואובדן בכל פינה. התשתיות הבסיסיות בעזה הושמדו לרמות קטסטרופליות, ציין לזריני. הוא הוסיף, בעזה האזרחים נושאים על גבם את כל כובד המשבר, כשהם חשופים באופן יומיומי לסכנות המלחמה וההרס ההולכים ומתרחבים. נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה
הכריז אתמול שני על כוונתה של מדינתו להגיש ראיות חדשות בבית הדין הבינלאומי בהאג במסגרת התביעה שהוגשה נגד ישראל בגין רצח עם בעזה. ההכרזה נמסרה לציון שנה למתקפות הישראליות על רצועת עזה שגרמו לאבדון עבדות נוראיות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. עד כאן החדשות שלנו, מאזינים יקרים. שלום למאזינים יקרים מכל איראן מטהרן. הנה הפרשנות שלנו מהכל איראן ליום שלישי. מעשה השבעה באוקטובר לקולוניאליזם הזוחל. זהו הנושא שלנו בפרשנות של היום. אחד ההישגים החשובים ביותר של מבול הלקצה היה זה שהוביל לקריסת המיתוס לפיו ישראל היא הבלתי מנוצחת, ואי אפשר לפרק את המשטר הציוני כמוסד הקולוניאלי הקלאסי האחרון עלי האדמה. 7 באוקטובר 2023 הוא יום שתועד כנקודת מפנה בהיסטוריה של המאבקים האנטי-קולוניאליים בעולם. יום זה לא היה רק תנועת צבאית, אלא היה לו גם משמעות עמוקה יותר ויותר לחזית האנטי-קולוניאלית. המבצע שהחל על ידי ההתקוממות האנטי-קולוניאלית של חמאס בשם מבול אל-אקצא היה יותר מקרב פיזי. יותר מזה, היה התגלמות של התקוממות קולקטיבית של אומה נגד שלטון רשע שבאה לידי ביטוי בצורת כיבוש ציוני. מה שהפך את המבצע הזה למשהו שונה היו הצלחות עקרוניות שההישגים שלו זעזעו את היסודות של השליטה הזוחלת של הקולוניאליזם. המחיר שמשלם אומה להציל מקולוניאליזם זהו השאלה. אין תנועה אנטי-קולוניאלית ללא מחיר. במהלך שנה זו, הפלסטינים התמודדו עם רצח עם ועקירה נבחרת, ועקירה נרחבת. יותר מ-42,000 בני אדם נרצחו, ועשרות אלפים נפצעו. עוני, רעב והרס של תשתיות היו גם מחיר נוסף של התקוממות זו. אבל לא לנו לשכוח שהקורבנות האלה הם חלק מהמחיר שעם משלם כדי להשיג חופש ולשים קץ לקולוניאליזם. כפי שמנהיגי ההתקוממות הצהירו שוב ושוב, הקרב הזה היה קרב קיומי לשמר את הזהות והקיום של אומה שנמצאת תחת כיבוש והדיכוי של מהגרים אירופים ומערביים במשך 70 שנה. מבצע זה הוביל להצלחות אסטרטגיות עמוקות. חמאס הצליח להנחית מהלומות קשות על המשטר הציוני מבחינה צבאית ומודיעינית, והעוצמה הצבאית של המשטר נשברה. זה היה מעבר לניצחון צבאי זמני. ומעבר לניצחון צבאי זמני, היה חשיפה של סדקים עמוקים במבנה הכוח של ישראל. המשטר שניסה לבסס את שליטתו על האנשים הסובלים במערב אסיה, בהסתמכות על המכונה הצבאית האמריקאית וסוכנויות הביון שלה, קיבל סדק עמוק בעקבות המכה שספג ממבול אל-אקצא וגם קיבל לאחר כך התקפות מתמשכות מתימן, מלבנון, מעיראק ומאיראן. לכן מנהיג המהפכה האסלאמית של איראן, האימאם חמינאי, ציין בצדק כי המשטר הציוני לאחר השבעה באוקטובר אינו אותו המשטר הקודם, והמכות הללו אינן ניתנות לתיקון. ברמה הבינלאומית, המבצע הזה החזיר את הנושא הפלסטיני למרכז תשומת הלב העולמית. בעוד שנעשו מאמצים לפני כן על ידי כמה מעצמות גלובליות ואזוריות לנרמל את היחסים עם המשטר הציוני הבלתי לגיטימי ולדחוק לשוליים את הנושא הפלסטיני, מבול אל-אקצא שוב העלתה את הנושא על סדר היום העולמי. עד כדי כך שמדינות כמו אלג'יריה ודרום אפריקה הביאו את תיק פשעי המשטר הציוני לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ודעת הקהל בעולם מאירופה ועד אמריקה התגייסה לטובת הפעולה האנטי-קולוניאלית של הפלסטינים. אחת ההישגים החשובים ביותר של מבול אל-אקצא היה קריסת מיתוס לפיו ישראל היא בלתי מנוצחת ואי אפשר לגרום לפירוקה כמוסד הקולוניאלי הקלאסי, האחרון על עלי אדמות. התנועה המסיבית הזו ריסקה את הוד מלכותה של ישות זו. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף השידור שלנו. נשתמע מחר באותה שעה. עד אז שלום לכם ולהתראות. Thank you.